שלום, שבוע טוב. אנחנו בפרק למד-ה, סוף עמוד קנ"ט. המהר"ל בא עכשיו להסביר את דברי רבי נחמיה. אז לפני שנקרא את המהר"ל, נחזור לדברי רבי נחמיה בתחילת הפרק. כן, בתחילת הפרק הוא הביא סדרה של אמרות, והוא הביא ברייתא. תניא, רבי נחמיה אומר, כן, זה בסוף עמוד הימנית בדף הקודם. רבי נחמיה אומר, דור שבן דוד בא בו, העזות תרבה, והיוקר יעוות, והגפן ייתן פריו והיין ביוקר, ונהפכה כל המלכות למינות, ואין תוכחה. כן, כלומר חז"ל שוב מתארים את המצב שיהיה לקראת בוא של המשיח, מציאות מאוד מיוחדת כזאת, שהדברים שמתוארים כאן הם באמת לא נראים דברים טובים. אז מסביר המהר"ל, אנחנו נחזור עכשיו לדברי המהר"ל בקנ"ט, שש שורות מן הסוף. ורבי נחמיה אמר כי בדורו של משיח יהיה העולם יוצא מן הסדר לגמרי. כן, כבר למעלה בתחילת הפסקה, כשהוא הביא את דברי רבי נהוראי, אז הוא כבר אמר שבעצם חז"ל ראו שלקראת בוא של המשיח יהיה מצב כזה שתהיה יציאה מן הסדר. כן, בואו נקרא את זה עוד פעם בתחילת הפסקה שם שתראו. וכאמר עוד תניא רבי נהוראי וכו', הוא בא לומר כי עוד יהיה בדור שבן דוד בא שלא יהיה סדר בעולם. נכון? זה כבר נאמר. עכשיו, אם רבי נחמיה אומר המהר"ל שיהיה העולם יוצא מן הסדר לגמרי, כן? זה מאוד מתאים לשיטתו, שהוא הסביר שכדי שתופיע אותה צורה חדשה שלמה, יהיה קודם כל ביטול המציאות, ובעצם חכמים הולכים ומוסיפים עד כמה ביטול המציאות יהיה גדול, עד שיהיה העולם יוצא מן הסדר לגמרי. כלומר, כאילו שום דבר ממה שעד עכשיו היה בעולם כבר לא יהיה קיים, לא בסדרים החברתיים, לא בסדרים הערכיים, הכל, הכל משתנה. הנה פה אומר המהר"ל ככה, וידוע כי העזות יוצא מן הסדר השווה. כלומר, מה זה עזות? עזות זה נטייה לקיצוניות, זה יציאה מן הממוצע, זה יציאה מן המצב המאוזן. כן, ככה יהיה באמת לקראת בוא של המשיח, יוצא מן הסדר השווה בעזות. וכן כאשר זה שהוא יקר ונכבד יעוות. כאן המהר"ל מה מסביר? מה שכתוב, והיוקר יעוות. אז יש פה שני פירושים, והיוקר יעוות, בדברי רבי נחמיה, כן? תחזיקו כל הזמן לדברי רבי נחמיה בעמוד הקודם. היוקר יעוות, הכוונה שבאמת היוקר יאמיר. אבל רש"י מביא פירוש נוסף. מה זה היוקר יעוות? היוקר מלשון אדם יקר. ככה הוא מסביר. שאפילו אדם יקר, פירושו של רש"י, מכובד שבהם, כן, יהיה עוותן ורמאי. כן, לקראת במצב הזה, אפילו אנשים שבדרך כלל נותנים בהם אמון, אנשים מכובדים, יקר, יוקר, מלשון יקר, אנשים חשובים, כן? כבוד, בארמית יקרא, כלומר דבר חשוב, דבר חשוב. אז אפילו אנשים חשובים שהיה תמיד רגיל שנתנו בהם אמון וסמכו עליהם, אפילו אדם כזה, כן? זה מה שהוא מסביר, וכן, כאשר זה שהוא יקר ונכבד, יעוות, מה זה יעוות? יעוותן ורמאי. יהיה מושחת, יהיה מקלקל את דרכו. אפילו אנשים מכובדים. זה באמת ביטול סדר שהעולם לא היה רגיל לו. כי... מה? רש"י הזה מופיע שם על הגמרא. רש"י על הגמרא. דבר זה שינוי יוצא מן הסדר לגמרי. ועוד, והגפן ייתן פריו והיין ביוקר. דבר זה שינוי גמור, אומר המהר"ל, שהגפן ייתן פריו והיין ביוקר. הרי זה לא מתאים. זה תרתי דסתרי. אם הגפן נותן פריו, אז יש פה שפע. אז אם יש שפע, אז למה יהיה יקר? כן? אז מה זה מוכיח? שבאמת הדברים לא יעבדו לפי הסדר המקובל. כל הפרטים המוזכרים כאן הולכים ומוסיפים להוכיח שהעולם כבר לא עובד, לא עובד לפי הסדרים הקודמים, אז זה באמת יהיה מאוד מבלבל המצב הזה. כן, רבנו הרב צבי יהודה היה נוהג לומר על המצב הזה שייווצר, אולי הוא כבר נוצר, שאנחנו נצטרך עצבים מברזל כדי להחזיק מעמד בדבר שנראה כמו תוהו ובוהו. פה זה בדיוק מה שאמר למסביר, מה זה יוצא מן הסדר לגמרי. המציאות היא רגילה לסדר והיא צריכה סדר. זה קיומו של עולם, הסדר זה קיומו של עולם. זה אומר מה בא לפני מה, בא מה אחרי מה. זה מאפשר לאדם גם לתפקד. אבל כשפה הכל יוצא ככה בלי חשבון, לכל כיוון שאתה, זה בלתי צפוי, עזות, כל מה שמתואר כאן, אז זה באמת נורא מבלבל, זה יהיה מצב כזה שאנשים כבר לא יודעים איפה הם נמצאים. והמלכות, כן, עוד דבר אחד, תהפך למינות, ודבר זה ברור, כי המין הוא בפני עצמו יוצא מן האמונה. כן, מינות, מין, מה זה? מין אחר. מדובר במי שעוזב את אמונתו, במקום להיות אדם מאמין, אז הוא מין אחר. כאילו יצא מעמו כדי ללכת להידבק באמונה זרה ומוזרה. כמובן הכוונה, באופן פשוט בדברי רבותינו, המין זה נוצרי. והוא גם לא נאמן לישראל. אז לכן הוא נקרא מין, כאילו שהוא מין אחר, הוא לא מזדהה עם העם שלו, והוא לא חפץ בטובתם, והוא מתנכר לאמונתם. וכמה פעמים בשס, במקומות המצונזרים, וברוך השם עכשיו זה כבר אפשר למצוא את המקורות האלה. הם מסבירים בדיוק מה זה מין, איזה מין סוג של אדם זה. אדם שהוא כאילו מין אחר ביחס לישראל, כי הוא עזב גם את אמונתם וזה. אז אותו דבר, מה כתוב פה? שהמלכות תהפך למינות. מה זאת אומרת? שאפשר לסמוך. אפשר לסמוך על ההנהגה, על המלכות. המלכות זה ההנהגה. במקום שבדרך כלל... סומכים, אז כבר אי אפשר לסמוך. ואין תוכחה. וכשאתה בא להוכיח ולומר שזה לא בסדר, אז כתוב, רבי נחמיה אמר שאין תוכחה. זאת אומרת, אף אחד לא מוכן לקבל תוכחה. תבוא ותוכיח שזה לא נכון ככה, לא מקבלים, ואין תוכחה שזה יוצא מן הסדר. וכאשר יוכיח אותו, אין מקבל תוכחה. אז זה באמת מצב כזה מאוד מעוות, מאוד מקולקל, שלפעמים קורה שתמיד היו טעויות ותמיד היו סטיות מן הדרך הישרה, אבל לפחות היה אפשר להוכיח. לא, באחרית הימים אפילו זה לא. לא יהיה ניתן אפילו להוכיח את זולתו או את כל אלה שמעוותים את דרכם. לא יהיה ניתן להוכיח אותם. כל תוכחה תתהפך ללגלוג, עזות מצח, מה פתאום, מה אני אוכל, אני לא עשיתי שום דבר, הכל בסדר. אז זה מצב מאוד, מאוד מבולבל כזה. כן? וזה באמת מבטא את ביטול הסדרים הרגילים לקראת הופעה מאוד חדשה. הביטול צורה לצורך הופעה צורת חדשה. כן? נוצרים שחזרו בתשובה, מה זה אומר שהם חזרו בתשובה? איך זה בא לידי ביטוי? שהם, איך, איך רואים שהם חזרו בתשובה נוצרים? לא, אבל איך אתה ידעת שהם חזרו בתשובה? זה אני יודע, יכול להיות, אבל איך אתה ידעת שהם חזרו בתשובה? כומר. נו. אבל זה שהוא בא לבית הכנסת, זה עוד לא מוכיח שהוא חזר בתשובה. יש גויים שמאים בית הכנסת, זה לא אומר, זה לא אומר שהוא חזר בתשובה. מה זה חזר בתשובה? חזר זה בתשובה, זה להגיד שזה עבודה זרה. זה דבר ראשון, שהוא יגיד שזה עבודה זרה, ודבר שני, שהוא יודע שעם ישראל צודק. זה לחזור בתשובה. אם זה לא זה, זה לא חזר בתשובה. אז זה בסדר, אז זה יכול להיות. קורה. יש דבר כזה. בוודאי. כן, בכללותה הנצרות לא מוכנה. לא להכיר. גם הנוצרים הטובים, גם אלה שהם ידידי ישראל, אם אתה תגיד להם, תגידו שזה עבודה זרה, יגיד, לא, מה פתאום? זה לא עבודה זרה. זה, לא חייב, אתם לא חייבים להסכים עכשיו. אתם תסכימו אחר כך. צריך זהירות, כי הם אומרים שהם ידידי ישראל, אוהבי ישראל, רוצים את טובתנו. אנחנו מכירים את כל הסיפורים כבר. זה, הם רוצים את טובתנו. יש פה מרכז של נוצרים ידידי ישראל. אם אתה נכנס לשם, דבר ראשון, תקבל חומר של המיסיון. דבר ראשון. קודם כל, תקבל חומר של המיסיון. הם יגידו שאת ידי ישראל, הם לא הורגים אותך מיד. לא הורגים אותך מיד. זה צריך לדעת. זה יכול להיות, אתה צודק. באופן, אני מכיר גם כן כומר כזה, שהוא חזר בתשובה, זה אומר שהוא התגייר. הוא עזב את הנצרות, והוא הבין שכל מה שסיפרו לו שם בנצרות, זה הכל היה סיפורים מצוצים מן האצבע. זה התחיל מזה שהוא מצא בנצרות עצמה סתירות. וכשהוא שאל את אנשי הכנסייה, זה הגיע לאפיפיור, על הסתירות, אמרו, אם אתה מתחיל להקשות קושיות, אתה לא אדם ראוי לנצרות. בנצרות לא מקשים קושיות. אסור לשאול שאלות. אז כשהוא הבין שפה זה לא מקום ששואלים שאלות, אז הוא אמר, אולי הכל זה זיוף פה. אם אסור לשאול שאלות אצלכם, אז אולי הכל זה זיוף. ולאט לאט הוא עזב את הנצרות, והוא התגייר, והוא חי בארץ כיהודי מאוד, מאוד נאמן, הוא ואשתו. אז זה עוד לא אומר שאדם בא, אני אומר, חזרתי בתשובה, צריך להוכיח את זה. זה לא פשוט. בשביל נוצרי, לחזור בתשובה, זה תהליך מאוד לא פשוט. אבל יכול להיות, באופן אינדיבידואלי, ייתכן. מה? זה התנתקות מכל הבחינות, כן, זה מאוד מאוד קשה. מה?
זה
שכומר
חזר בתשובה והוא עדיין נשאר בחול.
זה בעייתי ביותר, נכון. למשל בארץ היום, לא מוכנים לגייר אדם בארץ אם הוא לא עולה לארץ. הבינו את העניין, אי אפשר. לא ייתכן שאתה בא, אתה מתגייר, אחר כך אתה חוזר לחיות בין הגויים שם. הרי אם אתה רוצה, היסוד של הגיור, זה מה שאמרה רות לנעמי. עמך, עמי. בסוף, אלוקייך, אלוקיי. אבל בלי עמך, עמי, אי אפשר, איך זה, איך אתה מתגייר, אתה הולך לחיות אחר כך בין הגויים במשך שנים. צריך הצטרפות לעם. צריך, זה מה שאגב אומרים לאדם שבא להתגייר. אדם שאומרים לגייר אומרים, אתה יודע, אתה מצטרף לעם שההיסטוריה שלו היא לא פשוטה. אתה בטוח שאתה רוצה להיות שייך לעם כזה שמקבל קסמים ועניינים. כן. אבל זה תנאי לגיור. אתה שואל בדיעבד. אתה שואל בדיעבד. כשהוא גיורו אותו, הוא היה מוכן לקבל לקיים את המצוות. אז זה יכול להיות שבאמת הוא, אחרי שהוא נהיה יהודי, אז אני מכיר עוד כמה יהודים שלא מקיימים מצוות. כן. יש מצבים שצריך אולי בדיקה של בית דין. יש דבר כזה גם כן. אבל באופן כללי, יש דבר, יהיה דבר כזה. אנשים מחפשים תמיד חיים נוחים. קיום מצוות זה חיים טובים, אבל לפעמים קשים. אז אנשים שלא אומרים בקושי הזה, לא עומדים בקושי הזה. האם זה אומר שהוא חזר מגירותו? לא חייב להיות. זה לא חייב להיות. באופן עקרוני זה לא צריך להיות מצב כזה. אבל זה כתוב בהלכה, שגם גר שמפסיק לקיים מצוות, הוא נשאר יהודי לכל דבר. הוא יהודי שלא מקיים מצוות, זה בעיה באמת. זה לא פשוט. על דעת זה בתא. כן. כן, ככה, אצל חז"ל זה הנוצרים. בתלמוד, מין זה נוצרי. כן, ודאי. על זה תקנו. על זה תקנו באמת למינים ולמלשינים על תקווה. רבן גמליאל ביקש שמישהו יתקן, בבית שני זה היה, שיתקנו ברכה כזאת נגד הנוצרים. היה הרי תפילתנו נקרא תפילת 18. למה? כי אנשי כנסת הגדולה חיברו תפילת עמידה בת 18 ברכות. אז איך פתאום יש בת 19? אלא באמת רבן גמליאל ביקש שמישהו יתקן ברכה נוספת בגלל כל הצרות שהיו בזמן בית שני, וראו חכמי בית שני שהצרה הכי גדולה שתבוא על ישראל מכל הצרות שהיו זה הנצחות. אז לכן הכניסו, זה דבר מאוד יוצא דופן. אסור לנו לשנות כלום ממה שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה. אז איך קרה פתאום שמכניסים עוד ברכה בתפילת העמידה? הרי מצאו הרבה רמזים שתפילת 18 צריכה להיות 18 ברכות. 18 האזכרות שיש במזמור לדוד. בקיצור, יש לה הרבה, הגמרא, מסכת ברכות, מביאה אסמכתאות, למה צריך להיות 18 ברכות? אז פתאום זה הפך להיות 19. אלא באמת עת לעשות לשם. הצרה שבאה לישראל בבית שני, וכבר הייתה צפויה להיות אלפי שנים, חייבה את החכמים לתקן ברכה מיוחדת שנקראת ברכת המינים. זה הם עבדו ביחד. מה זאת אומרת? המינים והמלשינים. זה אותו סיפור. המלשינים היו הולכים להלשין. על מי? ליהודים, לנוצרים, למינים ולמלשינים. זה בדיוק הצרה של עם ישראל לישראל, שאחר כך התחילו לעשות צרות לעם ישראל, והיו הולכים להלשין לנוצרים על מה שקורה בישראל. מה? האם היום יש מלשינים? הנה, תפסו לא מזמן. ודאי שיש מלשינים, מה זאת אומרת? מוסרים דברים, ודאי, מספרים, אני בשביל כסף, בצע כסף, אנשים מוכנים לעשות דברים נוראים. ודאי שיש. אחרת היינו מפסיקים להתפלל. לא היינו צריכים כבר להתפלל אם לא היה. אם יש, ברוך השם, זה בודדים, אנשים כאלה, הם בודדים, הם לא זה, אבל עדיין יש דבר כזה, יש אנשים שגורים נזק לעמם בעל ישועה. יש אנשים שהיום הולכים לספר לגויים כל מה שקשור במדינה שלנו, כל מה שקורה במדינה שלנו, ואז הגויים משתמשים בזה נגדנו. דברים חמורים ביותר. כל דבר שקורה, מיד הולכים לספר לגויים, והגויים אומרים, נו, אתם רואים, אתם לא בסדר, מאיפה אתם יודעים? הנה, מה זאת אומרת? הנה, מישהו בא ואמר לנו, הנה, בואו תראו. ודאי שיש, לצערנו הרב, יש דבר כזה. כן, כן.
אז אנחנו, כשאנחנו מתפללים,
כן. נכון. כן, נכון. מתכוונים על הנצרות בכללותה. כמובן, מי שעוזב את הנצרות, אז הוא עזב את הנצרות, אבל אנחנו מתכוונים לנצרות בכללותה, בוודאי.
אבל הרב, אני הבנתי שיש חילוק בין אנשי דת נוצרים לבין המון נוצרי. שהמון הנוצרי הוא מאוד מאוד...
ככה אומר המאירי. המאירי אומר שהנוצרים כבר בזמנו, הוא אומר שמנהג אבותיהם בידיהם, כלומר, הם לא ממש מאמינים בזה, רק התרגלו לזה. טוב, אבל... הרמב״ם פוסק שהם עובדי עבודה זרה. הרמב״ם פוסק שהם עובדי עבודה זרה. אז נכון שיש נוצרים שהם כבר, הם לא, גם בעצמם הם לא מאמינים. אז הם, מי הנוצרים הדוקים, הם, באמת הם לא היום הרוב הנוצרים הדוקים. אז ברור שיש כאלה שפועלים באופן מאוד אקטיבי, והם גורמים, הם פועלים נגדנו, בצורה מכוונת, מתוכננת. המון הנוצרים, אבל בכל זאת הם מושפעים, זה לא ככה. הם מאוד מושפעים.
אבל זה מושך על האנשים שלהם. הוא הולך כל הזמן עם האביב תלוי על הגרום שלו. אז איפה
אמונה שלו, איפה אמונה, אין מה. כן, בסדר. קושיות, יש לך קושיות.
הרב יניבר יצמה, על המיסיון, כאילו, שהמיסיונרים הם עובדים את השקר ב... רצים, מפרסמים, ויעשו הכל, וכדי שסיפרו לי מקומות בארץ שהם מקבלים אבנים ויריקות וממשיכים ושום דבר, והם הולכים מקום למקום וזה, ואנחנו ביישנים כאלה, לא צריך אותם להניח תפילין פה ושם ולדבר וזה, אנשים בקושי רוצים.
טוב, ביישנים זה דווקא מידה טובה נחשב.
כן.
כן, הלאה. אנחנו ממשיכים בדברי המהר"ל. הרי חמישה דברים בדברי נחמיה מוזכרים חמישה דברים. אם נספור את חמשת הדברים שרבי נחמיה הזכיר שהם יוצאים מן הסדר, אנחנו נמצא בהם חמישה. ולמה דווקא חמישה? אז מסביר אמר, זה לא במקרה אצל חז"ל. כל דבר הוא מדויק, זה לא שיצא להם ככה ברשימה. אלא דברי רבותינו מכוונים לדברים פנימיים עמוקים ביותר. פה זה הכל חוכמת השם, זה לא חוכמת אדם דברי חכמים, זה חוכמת השם. צריך להבין שחוכמת החכמים זה לא חוכמת אדם, זה חוכמת השם. הרי חמישה דברים שהעולם יוצא מן הסדר הראוי. ומפני שהעולם נברא בהי, משמו יתברך, שמספרו חמישה, כנגד זה אמר, כי בחמישה דברים יהיה יוצא מן סדר העולם, כי הסדר הוא על ידי ה-A, משמו יתברך. חמישה יוצא העולם מן הסדר לגמרי אחר, כי בה-A נברא העולם, וסדר שלו, ועל ידי חמישה יוצא מן הסדר. והם חמישה דברים אשר נזכרו בדברי רבי נחמיה, שיהיו קודם לזמן המשיח. כן, אמר רבי נחמיה, דור שבן דוד בא בו, אז הוא תרבה אחד, והיוקר יעבד שתיים, והגפן ייתן פירי ויהם ביוקר שלוש, ונהפכה כל המלכות למינות ארבע, ואין תוכחה. מה אמרו חכמים? כי ביה... השם צור עולמים. ביה זה שתי אותיות של שם השם. ביוד נברא העולם הבא, יוד, ובאות א נברא העולם הזה. העולם הזה מסביר המשיח, המהר"ל, כן? לפני בוא של המשיח, אם כן העולם שנברא ב-A יצא לגמרי מן הסדר שלו. הסדר שלו עולם זה ב-A, כי זה ארבע רוחות השמיים. כלומר, זה סמן את כל המציאות הפיזיקלית של העולם, שכוללת גם את הזמן, שלושת הממדים וגם ממד הזמן, וגם הנקודה הפנימית שמחברת את הכל להיות אחד. כלומר, שזה עולם אחד, אז לכן זה יוצא חמישה. יש כל מיני צורות לראות את זה, או שזה ארבע רוחות השמיים, והנקודה הפנימית שמחברת את ארבע רוחות השמיים. כלומר, סוד ה-A, סוד המספר הזה, זה מציין את המציאות של העולם הזה. העולם הבא הוא כבר שלימות, גם הגוף וגם הרוח. לכן זה כפול, זה יוד, זה עשר. כי זה מציין את המציאות השלימה, הכולל את הכל, לא רק את המציאות הפיזיקלית, אלא גם המטה-פיזיקלית. זאת אומרת, מה שלמעלה מן החומר. אז יש בו גם עולם הזה, וגם עולם הרוח, ביחד, הכל שלם, בכל מכל כל. מכל מקום, העולם שלנו נברא בה', כי ביה השם צור עולמים. אז לכן, אומר המהר"ל, כשאנחנו מדברים על ביטול המציאות של העולם הזה, אז הוא צריך להתבטל בחמישה דברים. הוא מתבטל בחמישה דברים. לכן, רבי נחמיה, ועוד מעט נראה, לא רק רבי נחמיה, נקט חמישה דברים שהם שינוי מן סדר העולם. כבר הזכרנו שקיום העולם הוא בסדר שלו. ואם הסדר שלו מתבטל בחמישה דברים, זה ביטול סדר העולם הזה. כן.
אבל למה דווקא חמישה דברים הללו? זה לכאורה, הם נראים קצת דברים שאנחנו לא מבינים, הם נראים לא מובנים הדברים האלה. דווקא יין, דווקא גפן.
כן.
זה לא כפשוטו כמובן, אבל למה דווקא הוא בחר דווקא את הדברים האלה? על מה הדברים האלה באים?
כן, אתה צודק. לציין? אתה צודק שכל אחד מן החכמים האלה שם את הדגש על דבר אחר. זאת אומרת, כולם מדברים על אותו דבר. רק כל אחד מן החכמים מראה במה זה יפגע, ביטול הסדר הזה. למשל, רבי נהוראי, שהיה קודם, על מה הוא דיבר? על הסדרים החברתיים. נערים ילבינו פני זקנים. זקנים יעמדו לפני נערים. בת קמה באימה, קלה בחמותה, ופני הדור כפני הכלב, הנה חמישה דברים. אז הנה, הסדר החברתי מתבטל. מה שנהוג ורגיל, שיש אנשים מכובדים, וקטנים מהם מכבדים אותם. זה סדר חברתי רגיל, של דרך אחרת. ככה העולם צריך להיות נוהג. שהצעירים יותר, הקטנים יותר, מכבדים את המבוגרים יותר, את המכובדים יותר, נכון? אומר רבי נהוראי, בחמישה דברים הכל מתבטל. זה לא יהיה ככה. כן? זה לא יהיה ככה. הסדר החברתי מתבטל. אז עכשיו, מה אומר רבי נחמיה? הוא אומר ברובד אחר, אותו דבר. זאת אומרת, בכל אחד מן החכמים האלה, זה היה הגמרות שהמהר"ל הביא לנו, בא לברר באיזה רובד הסדר העולמי יתבטל. אתה תחשוב שזה יתבטל רק בדבר אחד? לא, זה יהיה ביטול בכל הרובדים. למשל, פה, כן, אפשר לראות שזה סדר של המשותף לכל דברי רבי נחמיה, זה נטייה לקיצוניות. זה יציאה מן הממוצע. העזות תרבה. היוקר יעוות. הגפן ייתן פריו והעין ביוקר. כלומר, שפע גדול ומחירים גבוהים. זה לא מצב מאוזן. יש פה ביטול המאזן הכללי. ונהפכה כל המלכות למינות. מה הדגש? בדרך כלל בהנהגה יש אנשים טובים יותר, אנשים פחות טובים. אבל תמיד בהנהגה יש איזה צד אחד שהוא נשאר נאמן לתפקידו. לא! זהו, כל ההנהגה, כלום. אתה לא תמצא מצב טוב בכלל בהנהגה. זה קיצוני. אין תוכחה, אותו דבר. מה זה אין תוכחה? בסדר, קורה שאדם עושה טעויות, או אדם עושה, נכשל בתפקידו, אז באים ואומרים לו, הסלחה, אתה לא נועה כראוי, אז אין מה לעשות. אתה צריך לשים לב למה שאתה עושה. לא מוכן לקבל שום תוכחה. מי הצודק? מי שנכשל. הנכשל צודק, המוכיח חוטא. הכל מתהפך. זה מצב, יש פה קיצוניות של הנהגה. מה אתה אומר? הוא מדבר על המלכות בעולם בכלל. המציאות הכללית של ההנהגה. הנהגה בכלל בעולם זה דבר שהוא חשוב והוא אלוקי. גם אצל הגויים. לב מלכים ביד השם. ומצאנו שגם יעקב אבינו וגם משה רבינו נתנו כבוד לפרו. איך יכול להיות? פרו? מגיע לו כבוד? לא מגיע לו כבוד ביחס שלו לישראל, אבל כמנהיג של עם, של מלכות, של אימפריה, אז נתנו לו כבוד. כי האדם חייב הנהגה, אין דבר כזה. בכל העולם אי אפשר בלי הנהגה. אז לקראת בואו של המשיח, כל ההנהגה העולמית היא הנהגה לא נאמנה. היא לא ממלאה את התפקיד שלה כראוי. היא פועלת רק לפי אינטרסים ולא לפי צורכי המונהגים. מה? אתה שואל, אתה בכלל תשאל, אז מה, לאור כל המצב הזה שנוצר, מה צריכה להיות ההתנהגות שלנו? אז זה השאלה שלך, היא שאלה כללית. אחרי שאנחנו שומעים שזה יהיה המצב בעולם, שהמצב הוא ביטול הסדר, אז מה עושים? מה שעושים זה שמחזקים את הסדר. מה עושים כשהמצב הוא זה? ולא רק שמחזקים את הסדר, אלא פועלים שיתגלה סדר יותר גדול ויותר אמיתי. מה עושים במצב כזה? כשיש מצב של מחלה, אז מה עושים? אז נותנים תרופות לרפא את המחלה. אם אתה עכשיו שואל אותנו, מה צריכה להיות התגובה שלנו לאור המצב הזה? אז אנחנו באמת צריכים לפעול, להדק, לחזק את הסדר, לחזק את האמונה, לחזק סדרים יותר גדולים, שיבואו להחליף את הסדרים שמתרסקים. זה לא, עכשיו תתחיל לבכות, תגיד, תשמע מה שקורה פה, זה נורא והיום, תראה מה שקורה. ראית? שמעת? מה ראית מה שכתוב בעיתון? שמעת מה שאמרו בחדשות? למה חידשת? זה אנחנו יודעים כבר אלפי שנים שזה יהיה. אז מה? אז קדימה, צריך פה לפעול, שבאמת, איפה שאין אנשים נאמנים, תהיה יותר נאמן. איפה שאין אמת, למדנו, האמת נהדרת, צריך להקפיד על האמת, צריך להילחם על האמת. איפה שאנחנו רואים שיש בעיה בהנהגה, צריך לפעול להנהגה יותר ישרה. אז בינתיים מה עושים ממה שיש? מה שהתפקיד שהיא ממלא, אז היא ממלא. כמובן, אי אפשר להשאיר את העולם בלי הנהגה. אז אם תיקח עכשיו את כל המנהיגים ואתה תרוג אותם, אתה יודע מה יהיה בעולם? אם יארגו עכשיו את כל המנהיגים, כל מנהיג היום, אתה יכול למצוא אצלו סיבה טובה, שהוא לא ראוי להיות במקום שלו. ואז מה יעשו עכשיו? יחסו את כל המנהיגים, וזה בכלל יהיה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. אז נכון, זה היה בדיוק הקושי שבתקופת המעבר, שדברים גומרים את תפקידם, והם כבר לא ברמה הרצויה, אבל עדיין לא הגיע הדבר הטוב. אם היה מגיע הדבר הטוב, מיד, כשהדבר הלא טוב מתקלקל, אז לא היינו צריכים את הגמרות האלה. הגמרות האלה באות להזיר אותנו מתקופת מעבר, שתהיה תקופה לא פשוטה. צריך פה הרבה אמונה והרבה כוח והרבה חיזוק. כן?
זה נראה כאילו מחויב המציאות, מה שמתארים פה. זאת אומרת, כשאם אנחנו יוצאים נגד זה, נגיד את הדעת דבר, זאת אומרת, כשאם אנחנו עומדים, אנחנו כאילו מעכבים את דור המשיח. או אם אנחנו יוצאים נגד פני הדור כפני הכלב, כאילו אנחנו מעכבים את זה.
מה שחכמים באו זה לא להגיד הלכה. הלכה לימות המשיח. כל המרבה בעזות פנים, הרי זה משובח. זה לא מה שהם באו להגיד. הם באו לתאר מצב שנובע מדבר פנימי שמתחולל בעולם. לצורך מה הם באו לתיארו לנו את זה כדי שנבהל? כדי שנשתף פעולה עם החיסרון? לא, הפוך. זה הפוך. ואתה רואה פה שיש מצב כזה, אז נכון שזה חלק מן התהליך, אבל תמיד אפשר לעזור, תמיד אפשר להקל על הייסורים. זה כמו שיבואו ויגידו ליולדת, תשמעי, לקראת לידה יהיו לך כאבים חזקים. יהיו לך חבלי לידה. מה זה חייב להיות? ככה זה לידה. טוב, וזהו, תסתדרי, להתראות. כברי שתעברי את זה בשלום. מה פתאום? כולם פה לידה כדי לעודד אותה ולעזור לה ועושים לה זריקה ופועלים כדי שלהקל מהייסורים שלה. לא אומרים, אם אתה תעכב את הכאבים, אז אתה מעכב את הלידה. לא, להקל מן הכאבים זה לא לעכב את הלידה. כי הלידה באמת תעשה. אין דבר כזה, אי אפשר למנוע את הלידה. באותו רגע שהתהליך התחיל, אז הלידה תעשה. השאלה כמה אנחנו נוכל להקל על היולדת. היולדת עכשיו היא באמת כואבת מאוד. היא עוברת ייסורים מאוד גדולים, מאוד קשים, מאוד חזקים. אז מישהו צריך ללוות אותה, מישהו צריך לעודד אותה, מישהו צריך להסביר לה מה קורה איתה, איך לנשום, ועושים לה זריקה, וכמה שנכונים אנחנו מלווים את התהליך. אנחנו קיבלנו מרבותינו ידיעות על התהליך כדי ללוות אותו מתוך אמונה, מתוך שאנחנו כבר גם רואים את העלה. מה שמאוד עוזר ליולדת זה שהיא יודעת שהיא לא עוברת את הכיובים על הסתם. הנה, התינוק מגיע, עוד מעט, אל תדאגי, איזה תינוק יפה. ואז זה נותן לה את הכוח לעבור את הכאבים האלה, כי היא יודעת שזה בשביל משהו, יש לזה מטרה. זה לא שאם חלילה וחס אתה תגיד, טוב, תשמע, כיוון שחבותינו אמרו לנו שלקראת ימות המשיח, לקראת בואו של המשיח, תהיה עזות פנים בעולם, כן? פני הדוח כפני הכלב. אז כולם הכי טוב להיות ככה. ואז מה אנחנו? ההפך, נביא ככה יותר מהר את המשיח. מי אומר? מי אומר? התהליך הוא יעשה. אבל יכול להיות שבינתיים, יש כאבים מאוד גדולים, יש אנשים שמאבדים את אמונתם, יש אנשים שכבר מתייאשים, וכשיולדת היא לא משתפת פעולה בזמן הלידה בגלל הכאבים, הלידה היא יותר קשה, ולפעמים היא אפילו מסוכנת, בגלל שהיא, אין לי כוח, אני כבר לא מסוגלת, מה? אבל צריכה ללדת, צריכה לעזור בתהליך של הלידה, ההפך, שיגמר משהו יותר מהר, יותר טוב, יותר קל. אז חז"ל לא באו להגיד לנו את זה כדי להגיד לנו, תשמעו, זה מה שצריך להיות, ואל תנסו להתנגד לזה. להתנגד גם אם אתה רוצה, אתה לא תוכל. אבל להצמיח, מה בעצם העיקר בזה? העיקר בזה זה שהביטול של הצורה הזאת, זה כדי להכשיר את הצורה הבאה יותר שלמה. אז ככל שאתה יותר פועל להכנת הצורה הבאה, אתה מונע את תקופת המעבר הזאת להיות ארוכה. אתה נותן כבר את הפרספקטיבה של מה שהולך להיות. אז הנה, כבר לא מאמינים באף אחד. לא נכון, הנה, עליי אתה יכול לסמוך. זה לא נכון. אין על מי לסמוך. זה לא נכון. עליי אתה יכול לסמוך. מה אתה אומר? מה, יש עוד אחד כזה? כן. עליי, וגם עליו אתה יכול לסמוך. אם אתה תראה, אתה תראה, אנחנו אנשים נאמנים. אנחנו לא עושים דברים רק כדי, בשביל האינטרס שלנו. נו, אז זה מעודד מאוד. אז הנה, הצמח כבר מבצבץ ובא. יש כן אנשי אמנה. זה לא נכון שכולם... כולם כבר לא שווים כלום. הרי זה, מה התחושה שמתקבלת? שום דבר לא שווה כלום. נגמר, זהו. אז כבר יש אנשים שנכנסים לזה לייאוש מאוד עמוק, והם מרימים ידיים, וזה מצב מאוד מסוכן כשמרימים ידיים. כי איך תחזיק מעמד עד שהדבר הטוב יופיע בינתיים? אתה מבין? זה כמו אחד ששוחה, והוא יש לו, אין לו כבר, הוא באפיסת כוחות. אתה אומר, תשמע, זה עוד כמה מטרים להגיע לסירת הצלה, עוד כמה מטרים. אין לי כוח, תעזוב אותי, תן לי. אז לא נורא, אני אדבע. לא, אני לא אעזוב אותך. שים את היד שלך עליי, ואנחנו את כמה מטרים האלה נעבור ביחד. קשה, אז אתה יכול לסמוך עליי. אין לי כוח. אני אומר לך שאנחנו נגיע. סמוך עליי. לי יש כוח גם בשבילך וגם בשבילי. אז האומה מצפה לדברים כאלה. העולם מחכה לאנשים כאלה שישמשו כקרש הצלה במערבולת הזאת, במציאות הזאת הכל כך מסובכת. פה אנשים מתנים, נאמנים, מאמינים, חזקים ברוחם, ולא נשברים ואומרים, הכל הלך לאיבוד, נגמר סיפור, הכל מתבטל, זהו, הכל הלך לזה, ונחכה לסוף, נראה איך זה ייגמר, ושלום על ישראל. לא ככה. בשביל זה הם אמרו לנו את זה. כדי שנשים לב הדברים האלה, ונראה מה באמת, ומה באמת פה החיסרון. כדי שנדע איך אנחנו יכולים להתמודד עם זה. כדי שנכין גם את הכוחות המתאימים בשביל זה. זה המטרה.
המטרה של האויב שלי
יש. על זה הוא עובד יומם ולילה. כל רגע זה המטרה, זה העניין שלו. זה, בזה הוא עובד כל הזמן. כי הוא יודע שבאותו רגע שפה יהיה ייאוש, אז לא יסתחו, בכוח לא מצליחים. לא מצליחים. אז מה עושים? אז יש רק דבר אחד, זה להחליש בייאוש. שפה יחשבו שכבר אין תקווה ואין אמונה ואין מה לעשות ואין מי שיודע בכלל את הדרך כאן וכולם פה חסרי דרך. אז זהו, ואז אנחנו נבוא ונקטוף את זה כבר כפרי בשל. אז בדיוק הזמן של אנשי אמונה. אנשי אמונה לא עבדו. זה בדיוק הזה, זה הזמן של המאמינים הגדולים, אנשים שלומדים ומבינים את התהליכים האלה. הרי מי מודע בכלל לתהליכים האלה? בשביל האנשים שלא לומדים דברי רבותינו, הם מסתכלים על זה מבחוץ, הם חושבים שזה פה טירוף הדעת, שפה הכל זהו, אין כבר שליטה. הכל יצא מכלל שליטה. אבל כשאתה לומד את זה, אז אתה מבין שזה תהליך. אז אתה מבין שזה לא יצא מכלל שליטה. מי שאמר והיה עולם, הוא אמר שככה יהיה. והוא גם דואג שתהיה לזה הצלחה בסוף. אז זה בדיוק הזמן של אנשי אמונה. חכמים אמרו, על מה חרבה ירושלים? על זה שפסקו ממנה אנשי אמנה. זאת אומרת, מתי ירושלים נפלה? כשהאנשים הפסיקו להאמין שאפשר. שיש בשביל מה. פסקו אנשי אמנה. אפשר להסביר את זה גם, לא היו אנשים נאמנים כבר, אבל זה אותו דבר. ההפך, זה מה שייתן לנו להחזיק מעמד. שעד רבה, אנחנו נתחזק באמונתנו, אנחנו לא נבלים כי אנחנו יודעים, אנחנו מבינים, אנחנו חודרים לתוך התהליכים האלה, ואנחנו לא חושבים שפה העולם יצא מכלל שליטה, שכבר כל אחד עושה מה שבא לו, איך שהוא רבה לו. לא, זה תהליכים. והתהליכים האלה יובילו בסופו דבר. לכן, תשימו לב שלפני כל אחד מן התיאורים האלה יש משפט מקדים. תניא רבי נהוראי אומר, דור שבן דוד בא בו. רבי נחמיה אומר, דור שבן דוד בא בו. למה צריך כל פעם להגזים את זה? כדי להגיד לך שזה לקראת. שלא תחשוב שכל הדברים האלה זה סוף העולם. חורבן העולם. לא! זה דור שבן דוד בא בו. כלומר, הוא בו. הוא בא. הוא יהיה. זה צריך להיות למעלה מכל ספק. אתה אל תתחיל מן הצרות. תתחיל מן ההחזה. דור שבן דוד בא בו. זה האלף. הבית יש תהליכים, תהליכים מסובכים. אבל האלף, בן דוד בא בו. זאת אומרת, זה מתחיל מהמטרה. זה מתחיל לאן הולכים. בשביל מה כל זה יהיה? זה לא מתחיל מהסוף. אם אתה מתחיל מן הסוף, אתה אומר, אז אתה רואה מה שהולך להיות פה. אז כולם נבלים וכולם כבר מרימים ידיים. לא! זה אוטוטו, עוד קצת לשחות. וזהו זה. שבוע טוב.